טוב, ערב טוב. היום יום חמישי בשבת קודש, פרשת לך לך. אז השיעור יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לברכת הצלחה וגשמיות ורוחניות, כל אחד כפי שליבו יודע וצריך, אם זה בעניינים פיזיים ואיזה בעניינים רוחניים. פרשת לך לך, אנחנו קוראים בפרשה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לך לך. האדמו"ר זצ"ל היה אומר במילים לך לך, הקדוש ברוך הוא יוצר נקודת כוח בכל יהודי באשר הוא. מהי נקודת הכוח ביהודי בכל אשר הוא במילים לך לך? ידוע שהעולם הוא מלשון העלם, נסתר. והמציאות שאנחנו רואים בה, עולם, מחביאה בתוכה אין ספור פריטים שאנחנו לא רואים. אנחנו יכולים לקחת דוגמה מאיתנו כבני אדם. האדם מורכב מארבעה יסודות, ארמה, א', ר', מ' ועין, אש, רוח, מים ועפר. כשאני מסתכל על אדם, אני לא רואה אותם. אני רואה בשר, אני רואה אדם. אני לא רואה את האש, אני לא רואה את הרוח, אני לא רואה את האפר, אני גם לא רואה את המים. אבל אלה היסודות שמהם מורכב האדם. כך כל הבריאה כולה, מורכבת מאותם ארבעה יסודות. אז יש, אני רואה נהר, אני רואה מים. אבל בנהר הזה יש גם אפר, צריכים לרדת למטה כדי לראות. כלומר, היסודות עצמם, הם מעורבים בכל המציאות, אבל ברובם הגדול אנחנו לא רואים אותם. אותה נקודה שנאמר לך לך, היא אותה נקודה שהקדוש ברוך הוא נותן בכל יהודי להיות הולך, זז, נע קדימה, לא עומד במקום, לך לך, ציווי, תלך, תתקדם. אבל לאן? אנחנו רואים שהפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. רש"י במקום אומר, למה הברכה הזאת דווקא? הוא מסביר שכשאדם גולה ממקום למקום, יש שלושה דברים שנפגעים מיד. אחד, הוא לא יכול לרכוש רכוש, כי לאן הוא יסחוב אותו? אז הוא ממעט במה שיש לו ברכוש שלו. הדבר השני, אדם לא יכול להקים משפחה כאשר כל הזמן הוא עובר ממקום למקום. לא קל לגדל ילדים בצורה כזו. אז זה ממעט גם את המשפחה. הדבר האחרון, במקום שלך אתה מוכר. אתה אדם שיש לו שכנים, שיש לו חברה. כשאתה עובר ממקום למקום, אתה... מי אתה? לא מכירים אותך. יש איזה סיפור ידוע, של אחד מגדולי החסידות, שעבר ממקום למקום, והגיע לאיזה מקום פלוני, ופנו אליו, ראו אותו אנשים במקום, יהודים, יהודים, זקן, ראו שהוא נראה, איך אומרים, ראו ייד, ראו יהודי שנראה כיהודי שומר תורה ומצוות, שאלו אותו, תגיד לנו, אתה שוחט? אמרו להם, כן, אני שוחט. אמרו, אתה מוכן לשחוט לנו? אמר להם, טוב, אני אחליט, אני צריך לחשוב. אחרי איזה זמן, ככה הוא הלך לאכסניה שלו, אחרי איזה שעתיים, שלוש, ניגש לאחד מהאנשים האלה שביקש ממנו לשחוט, אמר לו, תגיד לי, אני צריך 100 רובל, אתה יכול ללוות לי? אמר לו, איך אני יכול ללוות לך? אני לא יודע מי אתה. אמר לו, לשחוט, אתה סומך עליי. אבל לתת לי 100 רובל, אתה לא יודע מי אני. כלומר, כשאדם עובר ממקום למקום, הוא לא יודע מי הוא. לא סומכים עליו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שלושה דברים מברך אותו. על הפריון ועל הרכוש ועל השם והגדה שמך. אמר האדמו"ר, זכר צדיק לברכה, שזה הכוח של יהודי להיות יהודי בכל מקום. בכל מקום יהודי יכול ללכת ממדרגה אחת לשנייה, בכל מצב יהודי יכול לשנות ממצב למצב. לך לך. רמז גם מצאו בזה חכמים במדרש, שמה זה לך לך? נעשה חשבון פשוט. למה זה 30 וכף זה 20? זה 50. נאמר לך לך. 50 ועוד 50, 100. חתן אמור, רמז לו שבגיל 100 ילד. יוולד יצחק. כלומר, במילים לך לך, זה כמו שאמרנו בתחילה, יש נסתר, יש ארבע יסודות באדם שלא רואים אותם, במילים לך לך יש יסודות שלא רואים אותם. כי בפשט, אנחנו יכולים לקרוא את הפרשה ולהגיד, כן, נו, אברהם אבינו קיבל צו פינוי, צו גירוש, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך. לאן? לאן אני הולך? ידוע שכל אדם פשוט, שכבר הולך ממקום למקום, אז הוא מתכנן לנו הולך. הוא לא הולך בלי שום הגדרת יעד, בלי להכיר לאיזה, לאן ללכת, מזרח, מערב, צפון, דרום, לאן? המושג לאן הוא מושג הכרחי לאדם, כדי לכוון אל המטרה. והנה אנחנו רואים שאברהם אבינו מקבל הוראה, לך לך, לאן? לארץ שאני אראה לך. טוב, תראה לי, לך. טוב, לאן אני הולך? הניסיון הוא גדול מאוד. התפיסה שלנו כאנשים, כבני אדם, שכל הזמן מחפשים חיבור לשכל שלנו, הוא זה שמגביל אותנו. ולכן מאוד מאוד יובן לנו אחר כך, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, צא מהצטגנינות שלך. כי אברהם אומר לו, אני, אין לי עתיד, אין לי משפחה, אין לי המשך, יש לי עבד, אליעזר. אבל איפה ההבטחות? הבטחות צריך לקיים, כי קדוש ברוך הוא, אני לא רואה שזה עובד. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, צא מההצטגנינות שלך, צא מכל החשבונות של השכל שלך, מכל מה שאתה מחשב או שומע ומבין, כי באמת בדרך הטבע, אתה לא תלד. אבל כשתצא מזה, ותחבר את עצמך לא לשכל שלך, אלא לשכל העליון, כלומר אל הקדוש ברוך הוא, אז הכל פועל בצורה של מעל הטבע. וכשפועלים מעל הטבע, אז הדברים נראים אחרת. אנחנו, אני לא יודע מי פה כבר טס לחלל, אבל אני מעריך שראינו תמונות מהחלל, וכשמביטים מהחלל לכדור הארץ, אז הוא סך הכל כוכב אחד קטן ברקיע. כשאנחנו מסתכלים מכאן, אז הוא כוכב גדול מאוד. כלומר, זה משנה מהיכן אתה מביט ולמאיפה אתה מסתכל. בפרשה שלנו, ועכשיו אנחנו נעבור פנימה, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו והגדלה שמך ויהיה ברכה. ופה, לפני שאנחנו נמשיך בכתוב, אחד הדברים שרשי אומר, וזה מפתיע לראות את רשי, שהוא אומר, בך חותמים ולא בהם. כלומר, אומרים, אלוהי אברהם. ושאלה גדולה מאוד. הגמרא בקידושין אומרת, שאין אדם מתקנה, לא בבנו, ולא בתלמידו. כלומר, אבא, שהבן שלו יגדל ממנו, ויעבור אותו פי כמה וכמה, אבא לא אומר, אוי, אך, חבל, איך הוא עשה את זה? הוא שמח! כשהרב מגדל תלמיד, ואחר שנים, התלמיד הזה הופך להיות רב הרבנים, והרב שלו שלימד אותו, מבחינת ערך הידיעות שלו, הוא קטן ממנו היום, הרב שמח ורוקד שהוא זכה. אז מה זה? קדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, אומר לו, איך הוא מרגיע אותו? לא, אל תדאג, בך יחתמו, בבן שלך יצחק לא, ובנכד שלך יעקב לא, תירגע, יהיה בסדר. זה אברהם? איך זה מסתדר? כלומר, מה ההיגיון להבטיח לאברהם דבר שבפועל אנחנו יודעים שהוא לא כך? אבא לא מקנה בבנו. בנו יצחק, שיברכו בבן, שיברכו בנכד, מה זה משנה? זה אותו דבר. אבא בן נכד זה אותו שורש. בואו נראה את הדברים בפנים. והגדה שמך ויהיה ברכה. פרש רשי, יכול יהיו חותמים בכולם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב? לא. תלמוד לומר, והיה ברכה. בך חותמים, היה אתה. ולא בהם. אמר האדמור, שיש להבין, הלא אין אדם מתקנה בבנו ובתלמידו. ויצחק ויעקב היו גם בניו של אברהם וגם תלמידיו. אז איך יכול להיות? איך אפשר להסתדר? איך אפשר להסביר את זה? אלא שהעניין בזה בא על דרך דברי חז"ל. המדרש, בראשית רבה, אומר, האבות סימן לבנים. אחד הדברים המפליאים, מי שקורא את ספר בראשית, ספרם של האבות, ומעיין במפרשים, כשאברהם מגיע סוף סוף לארץ ישראל, והוא מגיע מחרן, והוא יורד דרך הרי הגלעד, ירדן של היום, גולש את הבקעה, וממשיך לכיוון שכם, אומר הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים. מה מעשה אבות סימן לבנים? מסביר שאברהם אבינו ראה, היה בעל רוח הקודש, בעל נבואה, והוא רואה דבר נורא מעניין. הוא רואה שלעתיד לבוא, מה קורה? הוא רואה שנינב, בניו של יעקב, הילחמו בשכם במעשה דינה. והוא מקים מזבח ומתפלל עליהם שינצחו. מי חוזר על אותו רעיון שהוא מגיע מלבן? יעקב. אם אנחנו עוקבים במסע של יעקב לארץ ישראל, הוא עושה בדיוק את אותה דרך. והוא מגיע אל הרי הגלעד, שם הוא עושה את ההסכם עם לבן, יורד אל הבקעה, והולך דרך שכם, ושם קורה מעשה דינה. יותר מזה, אברהם בונה שני מזבחות. אחד, שבהם הוא מתפלל על בניו של יעקב, ואחד הרבה יותר רחוק. הוא בונה מזבח באותו מקום ליד יריחו, שאחן עתיד לקחת מן החרב. כלומר, מעשה אבות סימן לבנים. אומר הרמב"ן, כל מה שקרה לאברהם, יקרה לבנים. אברהם יורד למצרים, בניו ירדו למצרים. כשהוא יורד למצרים, אשתו נלקחת ממנו. מה עושים המצרים? וכל הבת תחיו כדי לקחת אותה למצרים. אברהם יוצא אחר כך בכסף ורכוש גדול, ובני ישראל יוצאים ברכוש גדול. כלומר, זה נותן לנו עכשיו חוט אחיזה לשאלה הראשונה ששאלנו. למה נאמר לאברהם אבינו, בחי יברכו. יאמרו אלוהי אברהם, ולא אלוהי יצחק ולא יעקב. על דרך הפנימיות, אנחנו יודעים שאברהם אבינו הייתה לו הנהגה של חסד. אברהם אבינו איש חסד, ככה אנחנו שרים. יצחק אבינו גבורה. יעקב אבינו תפארת. תפארת מה זה? זה כמו שעכשיו הכינו פוטה. תקעו שני צדדים, מים ומשהו נוסף, וביחד יצרו תה. יעקב אבינו לוקח מאברהם את צד החסד שלו, מאביו יצחק את צד הגבורה שלו, ומאחד בין שניהם ונוצר ממוצע באמצע תפארת. עכשיו מה קורה? נתחיל להבין למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בך, יהיה ברכה אתה, בך יסיימו. הנה אברהם אבינו, סליחה, עם כל המאורעות שהראו לאבות, עם זוכים הבנים, אנחנו ובני בנינו, ואבותינו וסבותינו, כך לאחור עד אברהם אבינו, אם הבנים זוכים הם מרגישים קצת, איך שהשם יתברך, נוהג איתם בדיוק כמו עם האבות שלהם. אם אנחנו נסתכל במהלך ההיסטוריה של העם היהודי, מאז שהוא נקרא עם, מאז למעשה בניו של יעקב הירידה למצרים, ונעבור באיטיות על כל התנך, ונבחן לאורך ההיסטוריה, אנחנו נראה בערך שהסרט חוזר על עצמו, השחקנים מתחלפים. תמיד יש בעיה עם שלטון, יש אמונה בשם, חוסר אמונה בשם, יש גלות, יש מלחמות, זה פשוט חוזר על עצמו. הגופות של האנשים, השחקנים מתחלפים כל פעם למישהו אחר. מעשה אבות סימן לבנים. וזה חוזר ויחזור ויחזור עד ביד משיח צדקנו במהרה בימינו. אבל זה התהליך. כי התורה, הנביאים והכתובים, זה ספר הספרים, וזו המפה של המציאות של ברא הקדוש ברוך הוא בעולם. עד סוף כל הדורות. וזו המפה. ולכן, מי, אומר הזוהר הקדוש, שמי שזכה לראות בתורה, באותיות התורה, באמת לאמיתתה של תורה, הכל גלוי וידוע לפניו. לא העתידות, אבל הכל ברור. הכל ברור, קרה כך, קרה כך, קרה כך. לכן באמת, שחזל אומרים, ביי להם למחשבי קיצין, שלא יחשבו את הקץ. למה? כי מעיקר העניין באמת זה נכון. אדם שראוי לכך יכול לדעת על פי התורה בדיוק מתי הקץ. כי גם זה כתוב שם. אבל, היות וזה תלוי גם באדם, אז אדם יכול להגיד תאריך פלוני, ובגלל מעשים כאלה או חוסר מעשים כאלה, זה יידחה, ואז האדם עלול לבוא לידי שבירה. אז רואים לא. יש סכנה לאמונה. יש סכנה לאחד מעיקרי האמונה. הרמב״ם כותב, בהלכות תשובה, בפרק האחרון, אם אני לא טועה, שישנם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, ואחד מהם זה מי שכופר בזה. אז למה להביא יהודי אחד ושלום ואפילו ספק ספיקה, שאם יגיע הזמן ולא יהיה, אז יהיה לו ספק, אה הנה. לא. לכן בא אליו למחשבי קיצים. אומר האדמו"ר, לכן השם יתברך הבטיח לאברהם שהאחרית והסוף מכל איש ישראלי יהיה במה? באיזה מידה? של אברהם. מידת החסד. וזהו שאמר בך חותמים, במידה שלך. לא שאברהם אכפת לו שיחתמו ביעקב. אברהם אבינו שמח לשמוע שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה העתידה בחסד. כלומר באהבה. ולא הפוך ממנה. לכן והנה אברהם, אברהם אבינו איש החסד, שכל מהותו ועניינו זה השם יתברך, כי אנחנו יודעים שאברהם הוא איש האמונה, אברהם הוא זה שמפרסם את אלוהותו יתברך בעולם, באופן פומבי, כי נוח עבד אותו לבד. חנוך עבד אותו לבד. אדם הראשון עבד אותו לבד. לא עשה פרסומים, לא הוציא עלונים, לא הלך לדבר, לתת דרשות, עבד אותם לבד. אבל, סליחה, אברהם אבינו עובר ממקום למקום. את הנפש אשר עשו בחרן, שתי דעות ברשי. רשי אומר, אברהם מגייר את האנשים, ושרה פתחה מכון לנשים. הוא נותן שיחות, והיא נותן לשיחות. זה הנפש. הדבר השני, נפש שעשו בחרן, זה עבדים ושפחות שקנו להם, כך אומר רשי, שתי דעות, שהוא מביא בשם המדרש. לכן, אברהם אבינו מפרסם את ראותו יתברך וייחודו בעולם. אז לכן, מה כשהוא מקבל ציווי, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך? מה זה? זה ציווי לקום וללכת. וכשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, אומרים לו לקום וללכת, אמרנו שעל מנת להיות דבוק בשכינה, באותו רגע האדם צריך... כשאדם דבוק בשכינה, הוא מבטל את השכל שלו מול רצון השם, כשהוא יודע שזה כל השם. ואז מיד וילך אברהם. אברהם הולך. הוא לא שאל שאלות. קיבלתי הודעה ללכת. טוב, אוחזים, קפלים והולכים. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. ועכשיו שימו לב להדגשות ונתן האדמו. מי הולך איתו? לוט. וילך איתו לוט. ואברהם, שימו לב עכשיו למילים, הן חשובות, בין 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. אנחנו יודעים שחז"ל, בהרבה מקומות שמדברים על חרן, למה נקרא המקום חרן? ששם חרונו של עולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא היה לו כעס מתוגבר על המקום הזה. מקום של עבודה זרה, מקום של רמאים. אחת הדוגמאות לרמאים זה לבן. אנחנו אומרים בהגדה שפסח ארמי עובד אבי, ארמי אותיות רמאי. יש סיפור יפה מהארי הקדוש, לא מהארי הקדוש, כן, מהארי הקדוש, שהיה בשיחה של האלשך, בנדת של האלשך, חייב באותה תקופה בשפת, והאלשך לימד את כל מי שהיה בבית המדרש את הפרשה של לבן, איך שהוא מרמה את יעקב. והארי בא לשמוע את השיחה. הארי הקדוש בא לשמוע שיחה מהאלשך, גם כן דבר יפה שיש ללמוד, שגדול לא מרגיש בעיה ללכת ולשמוע גם אחרים. הוא יושב בבית המדרש, והאלשך מתחיל לתת כל מיני סיבות וכל מיני רעיונות איך לבן הארמי מרמה את יעקב. ועוד סיבה, ועוד סיבה, ועוד סיבה, ועוד סיבה. ומבאר. ורואים את הארי צוחק וצוחק וצוחק וצוחק. ולא מבינים למה הוא צוחק. אבל יודעים, נו, הארי זה... לא שואלים עליו. כשנגמר השיעור, אמר להם הארי הקדוש, אתם יודעים למה צחקתי? כי כשהאלשך הקדוש התחיל לומר איך לבן הארמי, לפי דעתו, לפי מה שהוא השיג, רימה את יעקב, ראיתי את לבן הארמי עומד אחריו. ועושה עם הראש, נכון, 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 וכן צחקתי. לא יכולתי להתאפק. כאשר חרן, חרונו של העולם, אברהם יוצא משם. אברהם לא נשאר שם. זה בזכות זה שאברהם, בלי חוכמות, הולך. לך לך, וילך אברהם. זה אחד מהדברים שאנחנו צריכים ללמוד. שנמצאים במצב שיש חרון אף, לא עלינו. זה רק דוגמה. אז מיד צריכים ללכת. לא צריכים להישאר. אדם נמצא במצב של נפילה, אנחנו יודעים שכל נפילה, הקדוש ברוך הוא רומז לאדם ש, נו, תזוז, כי אם הוא לא זז בעצמו, מפילים אותו, אז אחר כך הוא יקום, יתחיל ללכת. לא יישאר למטה. כל נפילה, השפת האמת אומר, שמה זה נפילה? העניין של ירידה. כל ירידה היא יראה למעשה עלייה. טכנית, גיאוגרפית, פיזית. כשאנחנו בודקים כל עלייה, צד השני זה ירידה, במציאות. כלומר, הנפילה היא עלייה עצמה. שורש הנפילה זה העלייה. ואברהם יוצא מחרן, ושימו למי מצטרף אליו, לוט. אתם יודעים, לוט זה שם אולי מעניין, אבל בארמית, שרוצים להגיד, שאני רוצה לקלל מישהו, אומרים לייט, או לוט, הוא מקולל. כלומר, יש בשם של לוט, שאביו היה הרן, שמת עוד בחיי אביו, תרח, אח של אברהם, איפה הוא מת? בחרן. כלומר, הוא היה כל כך שם שקוע בחרן, שהוא נשאר שם, גם גופו נשאר שם. תרח נשאר שם. אברהם יוצא משם, ולוט הולך איתו.
סליחה, הרן לא עומד גור כשדים בניסיון של הכבשן?
לא, בימות הרן על פני תרח אביו. ככה טוב. כן, זה אור כשדים וחרן, זה אותו אזור, תסתכל, במפות זה אותו אזור. קרוב מאוד, זה באזור עיראק, הצד הדרום-מזרח של עיראק. זה האזור הזה. ועכשיו הם ממשיכים ללכת, ובואו נראה. ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן. מה חשוב לנו שהתורה מדגישה שלא מצטרף? נו, אני יכול להבין. אברהם יש חסד, יש לו אחיין יתום, נו, עושה חסד, לוקח אותו. מילא, זה. מה אכפת לי בן כמה אברהם? שיהיה בן 70, שיהיה בן 80, שיהיה בן 90, מה העניין פה? להגיד לנו שאברהם, למרות שהוא בן 75, אז הוא לוקח את האחיין שלו, איזה השקעה לגדל ילד, שהוא בן 75, לוט לא היה בן שנתיים, כבר היה גדול פה. אז נגיד, נו, אולי אברהם אבינו ראה שאין לו ילדים, הוא נשוי לשרה הרבה שנים, הכרה, הוא אומר, נו, לפחות אני אקח, מי שבמשפוך ימשיך אותי, אני אריש לו את כל מה שיש, חשבונות, כן, שכל שלנו. בואו נראה לאן הפנימיות והאדמו"ר הוביל אותנו. למה הוא לוקח את לוט איתו? כי יש בחינה של גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. אברהם אבינו לא יכול לחיות בעולם הזה בלי לחבר אל הקדוש ברוך הוא כל נברא. אי אפשר. בחרן הוא אומר אולי לוט מושפע. לא יכול. אני לוקח אותו איתי. ואני אקח אותו איתי ואז יהיה עוד אחד שיעבוד את הקדוש ברוך הוא. כי ברור מעל לכל ספק של שכל אנוש שכשלוט נמצא עם אברהם ורואה את הישיבה שלו ואנשים שנכנסים לשם ונכנסים אל הדוד השרה, הוא ישב איזה שיעור אחד או שניים אצל אברהם אבינו. כלומר, הוא לא היה בקלן גדול. בכל זאת, לא נעים, הוא אוכל אצלם, ישן אצלם, הוא בטח בא לאיזה שיעור אחד או שתיים. אז עשה לו משהו. כי אם מורה כמו אברהם, אז ודאי שיוצאים איזה יותר ממשהו, מהשיעור. ולוט מצטרף. גדול השם איתי ונרוממה שמו יחדיו, אומר דוד המלך, למה? כי הרצון של הצדיק הוא שיתגדל שמו יתברך בעולם. זה רצון אמיתי של צדיק, ואני פה, היה לי היום בישיבה חילוקי דעות עם מישהו שאמר לי, היום כל דבר שאנשים אומרים, אומרים מחדש, זה צדיק אתה, זה צדיק אתה. כן, היום זה מין כזה סלנג שרצה, צדיק, צדיקה. אמרתי לו, למה דווקא זה מפורש בחזל? מה הבעיה? מה זה צדיק? צדיק, הגמרא אומרת, זה מי שמצדיק את דינו של הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא צדיק. בפשטו. כלומר, אני מקבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליי, באהבה, זה רצון השם. אז פעם אני שמח, ופעם פחות. אבל זה רצון השם. זה נקרא צדיק. שמצדיק את דינו של הקדוש ברוך הוא. אז מה הבעיה להגיד לאדם שפעל פעולה כזו או אחרת שהוא צדיק באותו עניין? שום בעיה, להפך. זה נותן לו כוח. אנו, אם אני צדיק בזה, אני יכול לצדיק בעוד משהו. טוב. הצדיק רוצה לקשר את הכל אל הקדוש ברוך הוא. ולמה? כי במידות, כמו שלמדנו, צדיק, אנחנו אומרים בשיר, צדיק יסוד עולם. ואמרתי לו, לאותו אדם בישיבה, על מה בונים בניין? על יסוד. לא בונים בניין הפוך. היסוד ועליו בונים את הבניין. כלומר, הצדיק הוא יסוד של כל העולם. אבל היסוד נמצא הכי נמוך. ועליו בונים עולם. כלומר, המטרה של הצדיק, שמן היסוד, הכל יתקשר למעלה. הוא מוכן להיות זה שעליו, הכל יהיה עומס. הוא ייקח את כל המשקל. אבל שזה יהיה כלפי מעלה. לכן שצדיק ביסוד רוצה שיתגדל ויתקדש שמו יתברך בעולם. ושיתרבו מבקשי השם. ולכן הנה אם עושה האדם את רצונו יתברך, הרי על ידי מעשיו נתוודה שמו יתברך. אנחנו כמו שחזל מביאים בגמרא, שאם התלמיד הוא הגון וראוי, מה אומרים? אשרה מי שלימדו תורה, אשרה הולדתו. כי אומרים, נו, במעשים רואים את האדם. רואים את מה שהוא פועל. אז אומרים, אשריו. ולכן, גם אצל בני אדם אחרים, כשהם רואים דבר כזה, מה הם עושים? במידה כזו או אחרת הם מושפעים. כי השפעה לא חייבת לבוא באופן ישיר. אנחנו קוראים לזה היום, בלשון היומיומית שלנו, זה חינוך עקיף. אני לא חייב לומר לאדם, עשה כך וכך, אלא אני עושה והוא כבר יראה ויעשה. זה דרך שבו אני מושך אנשים לפעולה, כזו אחרת, זה דרכו של צדיק. ולכן, שהתאווה הדבר הזה, אצל לוט, כשהוא רואה את כל מה שאברהם אבינו עושה, כלומר פה, אנחנו רואים דבר חדש, אולי, שאברהם אבינו לא לקח את לוט לסכנש, לשיחות נפש לבד. לא. הוא לימד, הוא פעל, הוא דיבר, וזה עשה את שלו ככה בצעת חינוך עקיף ללוט, עד שכדי כך שלוט, במקום להישאר עם הדוד השני שלו שם, הוא הולך עם אברהם. כי היה לו עוד דוד שם. בחרן. יכול להגיד, נתראות, דוד אברהם. זהו. הוא הולך עם אברהם. לא כתוב שכתוב, ויקח אברהם את לוט. וילך. גם לוט. בחר ללכת עם אברהם. לכן, זה מה שאדם יכול לפעול על הזולת, שהאדם בעצמו רוצה לעשות את רצון השם, הוא משפיע על אחרים שעשו את רצון השם, בלי שהוא שם לב בכלל. כי כל מי שסובב אותו, הוא רואים שהוא עושה את רצון השם. זה החינוך העקיף החזק. גם אצל לוט מתהווה רצון לעשות כדבר השם. וממשיך, הפסוק ואומר, אם כך, הסברנו מה זה וילך איתו לוט. יופי. אבל מה זה בין 5 ו-70 שנה? מה אכפת לי בין כמה אברהם? אמר האדמור ואברהם בין 5 אותיות שמח. 5, נחליף את המקום. אותיות שמח. אברהם אבינו הולך, שהוא הולך מהבית, מהארץ, מהמקום שבו הוא גדל וחי את רוב שנותיו, הוא בין 75. אז הוא לא יוצא משם ובוכה ומתלונן, אוי מה עכשיו בגיל שלי להתחיל לזוז. אין לי כוח, אולי עכשיו הלך לבית אבות, עד שתכננתי פה, הקימו בית אבות חדש בחרן, אז שפת הנער, מה? עזוב אותך, לא, הוא הולך בשמחה.
אחר כך עוד איזה...
והוא לוקח איתו, כן?
לא, הוא חי גם...
כן, טוב, אבל זה הוא לא יכול לדעת.
זה 100 שנה.
אבל הוא לא יכול לדעת. הוא לא יודע. איך אומר דוד המלך? לקדוש ברוך הוא, אמור לי מקיצי, כלומר, תגיד לי, אני לא יודע. אדם לא יודע עד מתי באים לקחת אותו מן העולם הזה. כולל אברהם. דוד המלך לא ידע. לכן, הוא שמח. ולכן חשוב לנו לדעת, שבגיל שהוא הולך, הוא שמח במעשה. כי הוא שמח במאמר הקדוש ברוך הוא. ושבעים, שבעים יש לו שתי אפשרויות להסבר. אחד, לשון שבועה. השני, שבע. טוב לו. ולכן, בחינת חלב ודשן, תשבע נפשי. מה שאתה אומר, אני מקבל בשמחה ואני הולך וטוב לי עם זה וזהו, כי אתה אמרת שהיה שבע מתענג מפרסום גדלות השם בעולם. וזה מה ששימח אותו, זה יהיה עיקר חייו. לכן כשהצדיק רואה שיש עוד אחד, שזה לוט, שעושה רצונו, התברך, הוא שמח, הוא מתענג. וזהו שכך כתוב, לאחר שהלך איתו לוט, אברהם בן 5 שנים ו-70 שנה, הוא גם שמח וגם טוב לו שיצטרף עוד אחד, לאמונת השם. אם כן, אם נשים לבנו טוב ונראה כשהתורה אומרת וילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם, הרי התורה דרכה לומר דברים במדויק. היינו יכולים, ואנחנו רואים את זה הרבה מאוד בסוגיות בגמרא, שהגמרא אומרת למה צריך את הפסוק הזה? מספיק חציו, וזה מובן. בואו נראה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ויעש כן אברהם. נו, נגמר, הבנו. זה מסודר נפלא. וילך איתו לוט. הכל מצוין. הבנו שהשם אמר, והבנו שאברהם עשה. תראו מה כתוב בפסוק. אומר הפסוק, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. החלה התורה לומר, וילך אברהם, או ויעש כן אברהם. מה זה כאשר דיבר אליו השם? ואנחנו יודעים שהשם דיבר איתו. יש משמעות לעניין. למה כדי ללמד אותנו בניו של אברהם אבינו? בכך חותמים זה, אנחנו חותמים באלוה אברהם. כי רק בדרך השם ניתן ללכת באור פני מלך חיים. יש הרבה הליכות שאנשים הולכים, אנחנו הולכים כל הזמן. השאלה אם אנחנו הולכים באור השם, או שאנחנו הולכים לא באור השם. וללכת באור השם זה רק בדרך מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם, לא כאשר הוא רצה, או כמו שהוא חשב, אלא כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך, אז הוא הלך, מה הארץ שלו? ממולדתך זה ממולדתו, מבית אביך זה מהבית של אבא. בפשטות, בפנימיות אומרים, מה זה מארצך? מהארציות שלך, מהגשמיות שלך. ממולדתך, זה מכל מה שאתה הולדת, הטבע שקנית, הדברים שאתה רכשת לעצמך, המידות הרע שצריכות טיפול, צא מהם. ועם בית אביך, זה כל מה שלמדת שעושים בבית, זה לא צריך לעשות. אתה לא לוקח אותם איתם כי ככה אני רגיל. אין כלום, מנתקים לגמרי מה שלא צריך. כי השם אמר, זה לא. ואז הוא יכול ללכת. עד שגם הקליפה שזה לוט, מושפע מזה. ולכן, הוא הולך איתו, הוא מתהפך לטובה, הוא הולך איתו. ועם מי זה איתו? עם הקדוש ברוך הוא. שימו לב לפסוקים. הפסוק אומר, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. לא כתוב וילך לוט את אברהם, וילך לוט עם אברהם, וילך איתו. מי זה איתו? עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא. דרך אברהם כן, אבל לוט גם כן נדבק בשכינה. ולכן בעשייה הזו ישנה בחינה של אברהם בין 5 ו-70 שנה. וכמה זה 5 ו-70 שנה? אנחנו יודעים שהחסד, המילה חסד, שזה מידת אברהם, נחזור לחשבון, חד זה 8, והסמך זה 68 ביחד, והדלד 72. 72 זה חסד. 72 זה שם הוויה, שנקרא שם עין בית, שהוא נמצא בעולמות של הקדושה, בעולם הגבוה מכולם, שאנחנו כבני אדם מסוגלים אולי לתפוס בו השגה. וזה עולם האצילות, כך קוראים לזה. כלומר, למעשה, חסד של אברהם, אבל יש לנו פה כמה? 5 ו-70, חסר עוד 3. איפה השלוש הללו? כן, 3 היתרות הללו, זה כדי להמתיק את הדינים שהיו על חרן, על לוט, ועל כל מי שהיה בחרן, שהוא לקח איתו אברהם, ולכן הם מצטרפים אליו. כי אברהם יוצא מחרן עם הנפש אשר עשו בחרן. הרבה מאוד אנשים שעוזבים את חרן ונדבקים בשכינה. כי מי שהיה בחרן היה עובד עבודה זרה ממש. דבוק בקליפה, דבוק בתומה. ואת זה מוציא אברהם אבינו. לכן כתוב בצאתו מחרן. הוא יוצא מהמקום הזה לגמרי. ומתי כל זה קורה? כאשר אברהם אבינו מקיים את הציווי, לך לך מארצך, מארצך ודריך. בוא נראה איך זה עובר.
בגימל היתרות.
הגימל היתרות זה מיתוג הדינים. 3 דינים היו. אברהם לא יכול היה להוליד. שרה לא יכולה להוליד. והחרן, זה הסיבה. שזה מקום הדין, שורש הדין. וכשאברהם יוצא משם, הוא ממתק את המקום, בחזת שלו. אז כשהוא יוצא, וכשהוא יוצא, הוא לוקח איתו...
גם איפה לקחתי את השלוש קילו?
כי חמש. חמש.
חמש, אני מבין.
חמש.
ושבעים.
אז רגע, יש חמש ושבעים. 72 זה אב, והשלוש הנותרים היא החמש ושבעים. זה על מנת למתק את שלושת הדברים. ולכן חמש ושבעים זה שמח וסבח כשמיתק את כל העסק הזה של הדינים, ולקח את כולם איתו לכיוון ארץ ישראל. ודרך אגב, אנחנו לא נתעכב על זה עכשיו, אבל ארץ ישראל נקרא ארץ כנען. ולמה נקראת ארץ כנען? כי באמת רק בארץ ישראל יהודי יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופן מלא. כי כל המצוות קיימות במלואם רק בארץ ישראל. בחוץ על הארץ אין מצוות תלויות בארץ. אז גם אם יהודי יקיים את כל התורה, את זה הוא לא יכול לקיים. בארץ ישראל אפשר לקיים את כל המצוות, כולה. ולכן, איך אפשר להגיע לבחינה הזו של ארץ ישראל? היא נקראת ארץ כנען. פה אדם נמצא בארמונו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. פה אדם יכול להגיע לבחינה של כניעה, הכנעה, ביטול. ואז הוא יכול להתרומם. כמו היסוד, הצדיק הזה, במקום, כמו שאולי אנשים חושבים שהצדיק נמצא אי שם למעלה, בשפיץ, לא, הוא יסוד, שכל הבינה עליו. איך אומרת הגמרא? אין תורה נקנית, אלא כמי, במי ששם את עצמו כמדבר הזה, שהוא הפקר, וכולם דורכים בו, לא של אף אחד. הוא גם לא מרגיש כלום, ואף אחד אין לו בעלות, הוא לא מרגיש. תעשה מה שאתה רוצה, זה של כולם. זה ביטול גמור. אין שום כאילו נגיעה שזה שלי, אל תיגע, זה שלי, זה הבית שלי, זה החצר שלי, זה האופניים שלי, זה האוטו שלי. אין שם במדבר דבר כזה. כי אין שלי שם, זה של כולם. לכן בואו נראה איך אם ככה הולכים לפני השם. איך עושים את זה באמת? כי לדבר קל. לעשות קשה. בואו נראה. הרי אמרנו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וכו'. ואחר כך הפסוק אומר, ותלך לפניי ויהיה תמים. נו, איך עושים את זה? ותלך לפניי זה בעיית חיים למעשה. בכל אחד מאיתנו יש בחינה של אברהם, כי אנחנו מבניו. אז יש בנו איזה ניצוץ, שורש, שקושר אותנו לאברהם. יותר מזה, בואו נעשה שוב פעם חשבון, אברהם, אותיות, ריש, מם וחת. בואו נדלוק. א' וב' זה שלוש, נכון? ריש שיש לנו, 203. ה' 5, זה 208. מם, 40, 248. נהפוך את זה לאותיות, 200 זה ריש, 48 ממחד, ריש ממחד. רמח איברים יש לכולם. אנחנו אברהם אבינו. כל אחד מאיתנו יש לו בחינה של אברהם אבינו. וכל אחד מאיתנו עומד במצב דומה לזה של אברהם. לא פעם אחת בחיים, הרבה פעמים בחיים. לפעמים המצב כולל את הכל. ארצך, מולדתך, בית אביך. לפעמים הוא לא קשה כל כך, כי אני עובר דירה למקום שכבר אני מסודר מבחינת פרנסה, ואני ארוויח יותר טוב, והבית יותר גדול. לא תמיד זה הכל, תמיד זה רק חלק. אבל הוא כולל אצל כל אחד את העניין שאני אלך. אבל להבדיל מהדוגמה שנתתי, אני לא אקבל את זה שום דבר. יש לנו הרבה פעמים בחיים שאין לי ברירה אלא ללכת, ואני יודע שאני לא אקבל מזה כלום. וזה הניסיון הגדול. זה הניסיון של ויתלך לפניי. אחרי השם תלך, הוא אומר הפסוק, אין אפילו הבטחה. שמה יקרה אם אני אלך? אין דבר כזה. אף אחד לא אומר לנו, ואף אחד גם לא אומר, תעשה כך וכך, תשב כך וכך זמן ותהיה חכם. תשב כך וכך ותהיה לך יראת שמיים. תשב כך וכך ותהיה צדיק. אין לנו אף אחד שאומר לנו את זה. לא תורה, לא נביאים, לא כתובים כלום. אין לנו שום הגדרת זמן כדי שאדם ידע שאם הוא עשה מכאן עד כאן, יגיד ברוך השם, סיימתי. הרבי מקוסק פעם אחת בא אליו חוסין, נלהב. אמר לו, רבי, סיימתי, למדתי כל השס. נו, יש דברים כאלה. אמר לו הרבי מקוסק, זה לא העניין הגדול שלמדת כל השס. השאלה מה השס לימד אותך. זה השאלה באמת. כלומר, זה לא חוכמה, זה מאוד שס. זה קשה, אבל מתמיד, מי שמתמיד ללמוד דף יומי, כל יום, בשבע שנים הוא גמר שס. בשבע שנים זה לא הרבה זמן. מי שלומד בשיטה של 2.5 דפים ביום, יש לו זמן, 3.5 שנים, הוא גמר ש"ס. זה לא איזה מין משימה של 100 שנה. זה התמדה, נכון, של 7 שנים. זה דף ליום. קשה, הרבה ניסיונות באמצע, אבל אפשר. ואתה יודע מה? לא גמרת עם כולם, גמרת רק החודש אחרי. אז מה? אבל סיימת את הש"ס. זה לא יודע משהו בלתי נתפס. אנחנו לא מוצאים הגדרות כאלה בחזה, לא מוצאים הגדרות כאלה בתורה, לא מוצאים הגדרות כאלה בשום מקום. תעשה כך וכך, זמן כך וכך, ואתה תהיה כך וכך. אין. וזה מעמיד אותנו בבחינה של אברהם אבינו. לך לך מארצך, מארצך מבית אביך. טוב, לאן? יופי, אתם תארים לעצמכם שאברהם אבינו שומע את הקודש ברוך הוא מדבר אליו, אומר לו, לך לך מארצך, מארצך מבית אביך, ואז הוא אומר, טוב, אני הולך, אבל לאן? זהו, אין קול, אין עונה. הקדוש ברוך הוא הלך. אמר לו, זהו. רגע, אבל הקדוש ברוך הוא... זהו, נגמר. סגרו את המכשיר, אין קשר. זה מה שקורה לנו. לכן, אדם יושב ויכול ללכת אחרי השם איקס שנים, כך וכך שנים. והוא יושב ועמל להיות יותר ירא שמיים, ורבותיי, לא רואים כלום. היהודי לא רואה שהוא... הוא לא רואה. הוא לא רואה שאחרי שישב באיזה דבר שבהתגדלות בתורה, בלימוד, הוא לא רואה שנהיה משהו. הוא מרגיש שזה אותו דבר, הוא תוכן מים, אומרים לי אנשים בישיבה. שמע, אני לא מרגיש כלום, אני יושב, יושב, שנה, שנתיים, שלוש, לא מרגיש, לא יודע מה קורה, לא מתחבר. זה הניסיון של אברהם אבינו. לכן, הייתי מעדיף שיהיה לזה איזה קצה, שיגידו לי טוב, בגיל 80, אם תעשה כך וכך, זהו, אתה מסודר. זה תמיד אדם מעדיף, שיהיה לו הגדרת זמן, שהוא ידע לאן הוא הולך. נהייתי קצת יותר קדוש, אני לא יודע מה יודע, אני לומד שנה, ואז אני במדרגה א', אני לומד 5 שנים, אני במדרגה ה', ואני מוסיף, זה היה איזה מין סולם כדי שאדם היה מרגיש שהוא הולך ומתקדם. אבל, את החלק הזה, אין לנו. זה בדיוק חלק מהעניין שמה שאמור בפסוק בירמיהו. לכתך אהריי איפה? במדבר. אתם זוכרים מה דיברנו מקודם? מה זה מדבר? לכתך אהריי במדבר בארץ לא זרועה. אין שום הבטחות. אין שום הגדרת זמן. אין שום הגדרת מבנה. לכתך אהריי במדבר. זה היעד, מדבר, במושג של מדבר. לכן ללכת, בני ישראל, איפה הולכים? במדבר. ומאוד מאוד מובן, והרבה פעמים שאני ככה מלמד את ספר במדבר, לפעמים אני אומר לתלמידים בישיבה, שאני כל כך מזדהה עם בני ישראל, שם במדבר. הולכים במדבר 3 ימים, אין מים, זה לא שאנחנו הלכנו עכשיו 10 חבר'ה בריאים, צעירים, לטיול. ואין מים, אז באמת קשה, אבל נו, סוחבים. עושים גיבוש לאיזה קורס בצהל. אז לפעמים יש זמנים, ימים שאין מים. ותסתדר. לא, אנחנו מדברים על הורים לילדים. תעשו חשבון פשוט. במצרים, כל אישה ילדה בלידה אחת, 6. אישה יולדת לפחות 2 בחיים. אני ככה מקטין, ממעט מאוד. 12 ילדים יש מינימום לאישה. יהודי אז לא היה לו חרם, לא עושה 2 נשים. אז היו לו 2 לפעמים או 3. תכפילו ב-12. אז כל אחד סחב איתו לפחות 20-30 ילדים. הילדים רוצים לשתות, אבא, תביא לי מים, אבא, אני צמא, אבא, אני לא יכול ללכת. כמה אתה יכול להזיק מעמד? יום, יומיים, 3. אין מים. בוודאי שנתנפל על משה, משה רבינו, תביא מים. מה עשית לנו? זה כל כך, כל כך אמיתי, זה כל כך נכון. וסוף סוף מגיעים מים, ורצים לשתות את המים, אז המים מרים. נו, יופי, משה רבינו, מה הועלנו? מכל המינו צמאים, עכשיו אנחנו גם צמאים וגם מלוח. עוד יותר גרוע. טוב, לא נמשיך להתעכב, שנגיע לפרשה, בעזרת השם לפרשה, היא נדבר. אבל זה ממש אמיתי. זה כאב אמיתי. ברוב רובם של הטענות, נכון שזה ניסיון. אבל הטענה היא אמיתית. אנחנו צמאים, אנחנו רעבים, יש משפוחת. אין פרנוס, אין מעמד, מה עושים? כשבני ישראל הולכים במדבר בלי כתובת, זה מה שמשגע אותם. זה מה שגורם להם ליפול שוב ושוב ושוב. למה? הרי בינינו, הם אוכלים מן, יש להם אוכל שמימי, שותים מי באר, בערה של מי ים, וחוץ מכמה קטטות בין אחד השני, איפה האוהל, תסובב את האוהל, תתלה כביסה בצד ההוא, כל מיני דברים שיש בין אנשים, כן? שבין אנשים תמיד יש איזה חילוקי דעות, אין להם צרות מיוחדות. יש להם עננים, הכל מסודר, יש מי שדואג. הניסיון הגדול זה 40 שנה, זה הרגשה שאתה הולך והולך והולך, ואתה לא יודע לאן. מסתובבים, מסתובבים, תעשה חשבון. מדבר סיני, נכון שהוא פי שלוש ממדינת ישראל בגודל הגיאוגרפי, אבל בסדר, אתה הולך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אבל גמרת. זה נגמר המדבר. 40 שנה שאנחנו לומדים, אנחנו יודעים שבני ישראל הלכו במדבר 42 מסעות. תחלקו 42 ל-40, אתה ממוצע שבכל מקום הם היו בסביבות 8, 9, 10 חודשים במקום אחד. או שבמקום אחד היו שנתיים, במקום אחד 3 חודשים. כלומר, אבל פחות או יותר היה די קביעות במקומות מסוימים או רובם. ישבו, פשוט ישבו. טוב, נו, צריכים להתקדם, לא, למה לא הולכים? לא, זה ענן עומד, לא זזים. מורה דרך לא זז. זה משגע. לא נגמר, לא רואים את הקצה. זה משגע אותם. ולכן, איך כתוב בפסוק? בנסו את הר סעיר ימים רבים. משה רבנו בזבל דברי אומר, עצילו את הר סעיר, סיבוב, 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 לא יום אחד, ימים רבים. פעם הקמנו את האוהל פה, פעם את המשכן פה, אחר כך באנו את פה, ובאמצע הר סעיר. ועוד פעם, ועוד שנה, ועוברים, ועוד שנה. באמת, זה לא יאומן כי יסופר.
אבל אחרי חטא המרגלים, הם יודעים שהם הולכים לכיוון ארץ ישראל?
הכיוון כן, לך תדע מתי נגיע. הכיוון היה ארץ ישראל, כן? זה כתוב, והיא בשלח פרו את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב. עכשיו, אז הלכו למדבר. כשהלכו למדבר, אמרו כן, נכון, הולכים לארץ ישראל. אז לפני החטא, היה נפלא. אבל זה נגמר מהר מאוד הנפלא הזה. כי אחר כך שמעו על העונש. ואז התחילה 40 שנה.
40 שנה, אבל גם כן, בסוף לארץ ישראל.
בסוף, אבל אתה, אין כבר, הם ידעו שהם לא ייכנסו. זה היה ברור כבר. כי מה הקדוש ברוך הוא המדרש אומר, אומר להם, אתם בחיתם בחייה של חינם. אני אומר, בחייה של דורות. וכל תשע באב, אז, הם היו, המדרש מספר, מעם לא איזה מופיע כל הסיפור, אבל הם היו בערב תשע באב, שזה היה יום החזרה של המרגלים והסיפור של המרגלים, הם היו חופרים קברים. כולם נשכבים בפנים, ובבוקר מסתכלים מי יוצא. לא. מי שהיה יוצא, יצא, מי שלא מחסים, ממשיכים מעלה עד שנה הבאה. לא, תעשה מה שעובר עליהם. ונס סובת הר סעיר ימים רבים, זאת אומרת שבאמת עשו סיבובים וסיבובים וזהויים. זה לא היה מוציא אותנו מדעתם? שנה שלמה, שנתיים, והילדים איתנו, כן? לא לבד. לא הייתי סיירת. לכן, הולך ומסתובב, הולך ומסתובב, ואחר כך עושה עוד סיבוב, זה משגע. כי השאלה כל הזמן היא, לאן אני הולך? מה התועלת? אני רוצה נקודה, כתובת, איזשהו אחיזה במציאות. וזה לא ברור לי כלום. הניסיון של אברהם אבינו, והתשובה של אברהם אבינו, לנו, ככה הולכים. ככה יהודי צריך ללכת בעבודת השם שלו. התפילה הגדולה הראשונה והאחרונה. לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אתה שומע יהודי? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לאן? לך לך. זהו. זה הקריאה הגדולה שנאמרה פעם אחת לאברהם ויותר לא חזרה. אין לנו בשום מקום הפעם, לך לך מארצך, מולדתך, אין. לא מופיע בשום מקום. לכן, היא קריאה שאין לה כתובת גם. היא מתחילה ולא נגמרת. היא לא אומרת, לך לך אל ארצך, מולדתך, בית אביך, אל הארץ הקדושה, הרחבה, הנפלאה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, ארץ כנען. לא. אל הארץ אשר אראך, אני אראה לך פעם. לך. זה קריאה לכל הדורות. שהיא קריאה שאין לה כתובת, והשם אומר לך, לך לך, אז אתה הולך. אתה לא יודע לאן אתה מגיע. אתה לא יודע איפה הנקודה הזאת, אתה לא יודע איפה התכלית שלך. הרבה אנשים אומרים, טוב, באתי לעולם הזה, אבל לתקן את מה? כבר, מה אני עושה פה? זה, פה אני יכול להגיד בשם האדמו"ר, פעם שאלתי אותו את השאלה הזו, אז אמר לי, זה נורא פשוט. אנחנו יודעים שאדם נמשך על פי מעשיו. כך כתוב, כמה מקומות בחז"ל, שאדם נפעל על פי פעולותיו, תסתכל על מה אתה נמשך. כשיש לך נטייה לעבור איסור מסוים יותר מאחר, סימן שאתה כבר כל כך רגיל את זה, גם הגלגול הקודם. הנשמה היא המפעילה את הכל. אז זה אתה צריך לתקן. כי זה אצלך יותר פעיל. אז אתה הבאת את זה. זה משם, לא נגמר. אז אתה רואה? זה תפל. לכן, יש רק שאלה אמיתית אחת בכל הסיפור של אברהם. שהיא שאלתו של אברהם, אבינו לאורך כל הניסיונות. לא לאן אני הולך. לא לאן אני מגיע אחרי זמן מסוים. לא לאיזה מדרגה אני מגיע אם אני אלמד תורה, נביאים, כתובים, גמרא, משנה, הלכה, קבלה. לא, לא, לא. בכלל לא, זה לא השאלה של אברהם. מה שואל אברהם כל הזמן את הקודש ברוך הוא? בכל פעם שיש לו ניסיון. רק דבר אחד, שאני אהיה בטוח שאתה מדבר איתי, זה הכל. שאני יודע שזה אתה. אם אני יודע שזה אתה, זהו, מספיק לי, אני ממשיך ללכת. כלומר, אברהם אבינו אומר לנו, שהדבר היחיד שאנחנו צריכים לבדוק בדרך, זה רק שזה דבר השם. זהו. תבדוק את זה דבר השם, לך. אתה לא תחפש לך, אם תגיע, תשיג, לא תגיע, לא תשיג, תהיה צדיק, לא תהיה צדיק. זה בכלל לא צריך לעניין אותך. זה לא חלק מהביזנס. זה לא חלק מהעסקה. יש דבר אחד רק. תברר אם זה רצון השם. ברגע שאדם יודע שהשם אומר לו, לך אחריי, מאברהם למדנו שככה צריך ללכת. כמו שאומר רב יהודה הלוי, ריאל, אומר, לא אשאל, לא אחקור, לא אנסה. אחד משיריו, אני הולך. ללכת בלי כתובת, ללכת בלי תכלית, ללכת בלי שום דבר חוץ ממה שכן יש לי. יש לי הבטחה שהקדוש ברוך הוא אומר לי שהוא איתי כל הזמן. זו ההבטחה הכי גדולה שיש. הדבר הכי עוצמתי שיש, הדבר הכי אמיתי שיש. שומע הקדוש ברוך הוא ויהיה ברכה. אני איתך. אני מלווה אותך בדרך. מעבר לזה אני לא יודע, וגם לא כל כך אכפת לי. אני רק יודע שהשם איתי. זה הכל בסדר. האמת היא שאדם שהולך אחרי השם, ועמלו בתורה, קורה לו משהו. הגמרא אומרת, שאם אדם, יש לו פתאום משיכה לעשות דבר אסור, הוא אומר לו, רוץ מהר לבית המדרש. והגמרא אומרת, אם ברזל הוא נמס מהחום של התורה, אם אבן הוא מתנפץ, כן? נימוח, ואם לא, אז הוא מתנפץ לרסיסים. אז אחד מגדולי החסידות אמר, שנורא מעניין, שהוא מגיע לבית המדרש, כל הזמן הוא רואה את יצרה בפנים כבר. כבר, זה לא מועיל. יש יצרה גם בבית מדרש, אז איפה הגמרא? הרי הגמרא אומרת, תיקח אותו לשם, וזה הכל ייגמר. אז הוא הסביר שמה שהגמרא אומרת, שהאדם ימשוך את היצר הרע לבית המדרש, זה לבית מדרשו של אברהם אבינו. ואז, שכל מה שהוא אומר, שאני לא זז, אלא אני עושה רק את רצון השם ולא רצון אחר, אז הוא מברזל, הוא נימוח, הוא מאבן, הוא מתפזר. כי אי אפשר. אם אני רק עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז אין סיכוי שאני עושה משהו אחר. אז הוא עושה, בוא הולך. אחרת גם בבית מדרש יש יצרה. כל אחד שביקר בבית מדרש אולי יודע. אני לא ארחיב. לכן, היה אומר האדמו"ר, בסופו של דבר, יש הבדל גדול בין שני הפרשיות שאנחנו נמצאים עכשיו ביניהם. אסור שיהודי יהיה בבחינה של נוח. נוח, חרפי, זהו, נוח, אני מסתדר, טוב לי כמו שאני, לא נורא, זהו, בסדר, אני, נוח לי. זהו, בא בנוח, הכל נוח. יהודי צריך כל הזמן להיות בבחינה הזו של לך לך, לך אחר רצון השם. תבדוק כל הזמן אם אתה מגביל לרצון השם, האם אתה עושה את רצון השם או משהו אחר, שלא כל כך רצון השם. וזה חשוב לנו מאוד להפנים את זה. זה נקרא התהלך לפניי. תלך כל הזמן לפניי. שיביתי השם לנגדי תמיד.
אבל איך אנחנו יכולים לדעת?
מיד. שיביתי השם לנגדי תמיד? מה פירוש שיביתי השם לנגדי תמיד? תמיד משמעותו, תמיד. פשוט, לא צריך להיות חסיד ולא צריך להיות פרשן. תמיד זה תמיד. זה כמו שאתה אומר למישהו, תשמע, אני מצפה שאתה תמיד תתנהג אליי באותה צורה, כמו שאתה מתנהג עכשיו. אתה אומר לילדים שלך, אני מצפה שתמשיכו את הדרך. כל הזמן, זה לא איזה מין זמן מסוים, אלא תמיד. למה נקרא קורבן התמיד? כי הוא היה קבוע ולא משתנה. כל שאר הקורבנות השתנו. שני קורבנות ומשתנים לעולם. תמיד ששחר, תמיד שבן ארבעים. בדיוק בזמן, בדיוק... זהו. לא זז, לא משתנה כלום בעבודה שלהם. כי זו, התמדה הזו, היא אומרת קביעות. היא אומרת דבר ברור, קבוע ולא משתנה. וזה מה שאומר לנו, אל תהיה נוח. תהיה לך לך. התהלך לפניי. ואיך אנחנו יודעים מה רצון השם? ברוך השם. המאירי בפירוש שלו של בית הבחירה שהוא כתב על הש"ס, הוא כותב הקדמה יפה, אני ממליץ ככה לקרוא אותה, היא הקדמה מעניינת, על מה שאני מגדיר אמונת חכמים. שם הוא אומר שצריך להודות לקדוש ברוך הוא על החסד הגדול שעשה לעם ישראל. בכל הגלויות, בכל הרדיפות, בכל ההריגות שעשו בעם ישראל, השם יקום דמם, היה על מנת לשבור את הקשר בין העם לבין הרבנים שלו, לבין חכמי התורה. להרוס את הקשר הזה. כי ידעו שברגע שזה לא יהיה, זהו, עם ישראל לא שורד יותר. לכן, היום, יש לנו ברוך השם, אין ספור שספרים שפעם לא היו, והם כתובים ומודפסים, ואפשר ללמוד אותם, ואפשר לשאול את הרבנים, לשאול, מה אני צריך לעשות? אדם שיש לו שאלה, שלא יפסוק לעצמו, לך תברר, לך תשאל. אז אם האדם הזה הוא רע ופוסק גם בעצמו, אני משוכנע שהוא מתייעץ גם עם גדולים ממנו. ואם לא, אז בוודאי שהוא צריך לשאול. אז אם אתה לא יודע, תשאל. וזה בדיוק מה שפה אנחנו אמרנו. תברר כל הזמן שאתה נמצא בדרך השם. אתה רוצה לעשות פעולה מסוימת, לא מדברים על הפעולה של כל יום. אז זה בכלל, אדם שגם הוא סוחר, או כל אדם שיש לו עסקים אחרים בחיים, צריך שיהיה על פי דין תורה, על פי הלכה. יש ספר שנקרא שולחן ערוך, או הרמ"א. היום יש קיצור שולחן ערוך, שיהיה קל לקחת את זה לעבודה בקיץ, יש פורמטים קטנים כאלה. אז אם יש לך ספק, תוציא, תסתכל. כלומר, היום ברוך השם יש שפע כזה גדול של מקורות לדעת מה צריך לנהוג על פי ההלכה. ולכן תשים לב, רב אליהו, הלכה, איזה מילה מתחבאת לנו בפנים? הליכה. עם זה הולכים. זו הדרך ללכת. הלכה. והלכה, אומרים רבותינו המקובלים, מה זה הלכה? על ידי ההלכה, אנחנו זוכים להידבק בשכינה. כי ההלכה, קח את האות חף ותעביר אותה אחורה, זו הקלה. והקלה בפנימיות זו השכינה הקדושה. לכן אנחנו רואים מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, כשאנחנו רואים בבוקר בשחרית, הריעו ה' להשם למד, כל חף הארץ ה' הלכה. הקלה, שכינה. רואים מזמור, הריעו להשם כל הארץ. כי ככה אפשר ללכת, ככה אפשר להתקדם. יהי רצון באמת שנזכה לברכות של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא יחתום את תקופת הגלות בחסד, בהארה, בכוחו של אברהם, בך חותמים, ולא בהם חותמים, שלא נתקנה, ולא צריך, אלא נקנה לאל חי, קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא יברך כל אחד ואחד מאיתנו, וכל מי ששומע, וכל מי שלומד, במה שהבטיח לאברהם, ויהיה ברכה, והגדלה שמך, וכל מה שנכתב בספר התורה הזה שלנו, ספר שהוא מתחיל באות ב' ומסתיים באות י' באות ל', סליחה, שזה הלב, לב ליבו של העם היהודי, הלב הפועם, החי, שלעולם עמד בכל הניסיונות, ובזכותו אנחנו היום יושבים כאן גם ולומדים. זה הלב, לב ליבו, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לשאוב מהתורה שהוא קורא כל הכוחות, כי אין פרשה, כך נאמר בחסידות, שאדם לא יכול למצוא משהו פרטי אליו. דיברנו על זה, אני חושב, בספר דברים שדיברנו על אחת מהפרשיות. גם בבראשית הזכרנו שכל דבר, כל שבת ושבת שאדם קורא בתורה, שומע מה שאני אמר, יכול למצוא רמז פרטי, מכתב, דבר השם אליו, באופן פרטי. כי אדם יודע מרת נפשו, כל אחד יודע מה עובר עליו, כל אחד יודע מה הוא צריך. ואין פרשה שאין משהו פרטי. אין. בפועל. הנהגה בפועל. כי כל התורה, כל עוד ועוד שבתורה, זה כנגד עם ישראל. 60 ריבו אותיו בתורה. 60 ריבו ישראל. אז כולנו יש לנו חלק בתורה. אז היא רצה באמת שהקדוש ברוך הוא יפקח לו את העיניים. זה יפקח לנו את העיניים בתנאי באמת שנהיה בבחינה של לך לך. לא על מנת שיהיה צדיק, ולא על מנת שיהיה זה, ולא על מנת שיהיה אחרת, אלא רק על מה לעשות רצונך בלבב שלם. יישר כוח שיהיה שבת שלום. נכון שהוא פי שלוש ממדינת ישראל בגודל הגיאוגרפי. אבל בסדר, אתה הולך, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אבל גמרת. זה נגמר המדבר. 40 שנה. כשאנחנו לומדים, אנחנו יודעים שבני ישראל הלכו במדבר 42 מסעות. תחלקו 42 ל-40, אתה ממוצע שבכל מקום הם היו בסביבות 8, 9, 10 חודשים במקום אחד. או שבמקום אחד היו שנתיים, במקום אחד 3 חודשים. כלומר, אבל פחות או יותר היה די קביעות במקומות מסוימים הרובם. ישבו, פשוט ישבו. טוב, נו, צריכים להתקדם, לא, למה לא הולכים? לא, זה ענן עומד, לא זזים. מורה דרך לא זז. זה משגע. לא נגמר, לא רואים את הקצה. זה משגע אותם. ולכן, איך כתוב בפסוק? בנה סובת הר סעיר ימים רבים. משה רבנו בזבל דברים אומר, הצילו את הר סעיר, סיבוב, סיבוב, סיבוב. לא יום אחד, ימים רבים. פעם הקמנו את האוהל פה, פעם את המשכן פה, אחר כך עברנו את זה פה, ובאמצע הר סעיר. ועוד פעם, ועוד שנה, ועוברים, ועוד שנה. באמת, זה לא יאומן כי יסופר.
סליחה, אבל אחרי
חטא מרגיל, אני יודע שאנחנו הולכים לכיוון ארץ ישראל. הכיוון, כן. הכיוון היה ארץ ישראל, כן? איך כתוב? והיא בשלח פרו את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב. עכשיו, אז הלכו למדבר. כשהלכו למדבר, אמרו כן, נכון, הולכים לארץ ישראל. אז לפני החטא, היה נפלא. אבל זה נגמר מהר מאוד הנפלא הזה. כי אחר כך שמעו על העונש, ואז התחילה 40 שנה.
40 שנה, אבל גם כן, בסוף לארץ ישראל.
בסוף, אבל אתה, אין כבר, הם ידעו שהם לא ייכנסו. זה היה ברור כבר. כי מה הקדוש ברוך הוא המדרש אומר? אומר לה, אתם בחיתם בחייה של חינם. אני אומר, בחייה של דורות. וכל תשע באב, אז, הם היו, המדרש מספר, מעם לא איזה מופיע כל הסיפור, אבל הם היו בערב תשע באב, שזה היה יום החזרה של המרגלים והסיפור של המרגלים, הם היו חופרים קברים, כולם, נשכבים בפנים, ובבוקר מסתכלים מי יוצא. לא. מי שהיה יוצא, יצא, מי שלא מחסים, ממשיכים מעלה עד שנה הבאה. אתה עושה מה שעובר עליהם. ונס סובת הר סעיר ימים רבים, זאת אומרת שבאמת עשו סיבובים וסיבובים וזהויים. זה לא היה מוציא אותנו מדעתם? שנה שלמה, שנתיים, והילדים איתנו, כן? לא לבד. לא הייתי סיירת. לכן, הולך ומסתובב, הולך ומסתובב, ואחר כך עושה עוד סיבוב, זה משגע. כי השאלה כל הזמן היא, לאן אני הולך? מה התועלת? אני רוצה נקודה, כתובת, איזשהו אחיזה במציאות. וזה לא ברור לי כלום. הניסיון של אברהם אבינו, והתשובה של אברהם אבינו, לנו, ככה הולכים. ככה יהודי צריך ללכת בעבודת השם שלו. התחייה הגדולה הראשונה והאחרונה. לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אתה שומע יהודי? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לאן? לך לך. זהו. זה הקריאה הגדולה שנאמרה פעם אחת לאברהם ויותר לא חזרה. אין לנו בשום מקום הפעם, לך לך מארצך, אין. לא מופיע בשום מקום. לכן, היא קריאה שאין לה כתובת גם. היא מתחילה ולא נגמרת. היא לא אומרת, לך לך אלא מארצך, מארצך, מבית אביך, אלא ארץ הקדושה, הרחבה, הנפלאה, ארץ אשר, עיני השם אלוקיך הבא, ארץ כנען. לא. אלא ארץ אשר הרקע, אני אראה לך פעם. לך. זה קריאה לכל הדורות. שהיא קריאה שאין לה כתובת, והשם אומר לך, לך לך, אז אתה הולך. אתה לא יודע לאן אתה מגיע. אתה לא יודע איפה הנקודה הזאת. אתה לא יודע איפה התכלית שלך. הרבה אנשים אומרים, טוב, באתי לעולם הזה, אבל לתקן את מה? כבר, מה אני עושה פה? זה, פה אני יכול להגיד בשם האדמו, פעם שאלתי את השאלה הזו, אז אמר לי, זה נורא פשוט. אנחנו יודעים שאדם נמשך על פי מעשיו. כך כתוב, כמה מקומות בחז"ל, שאדם נפעל על פי פעולותיו, תסתכל על מה אתה נמשך. כשיש לך נטייה לעבור איסור מסוים יותר מאחר, סימן שאתה כבר כל כך רגיל את זה, גם הגלגול הקודם. הנשמה היא המפעילה את הכל. אז זה אתה צריך לתקן. כי זה אצלך יותר פעיל. אז אתה הבאת את זה. זה משם, לא נגמר. אז אתה רואה? זה תפל. לכן, יש רק שאלה אמיתית אחת בכל הסיפור של אברהם. שהיא שאלתו של אברהם אבינו לאורך כל הניסיונות. לא לאן אני הולך. לא לאן אני מגיע אחרי זמן מסוים. לא לאיזה מדרגה אני מגיע אם אני אלמד תורה, נביאים, כתובים, גמרא, משנה, הלכה, קבלה. לא, לא, לא. בכלל לא, זה לא השאלה של אברהם. מה שואל אברהם כל הזמן את הקודש ברוך הוא? בכל פעם שיש לו ניסיון. רק דבר אחד, שאני אהיה בטוח שאתה מדבר איתי, זה הכל. שאני יודע שזה אתה. אם אני יודע שזה אתה, זהו, מספיק לי, אני ממשיך ללכת. כלומר, אברהם אבינו אומר לנו, שהדבר היחיד שאנחנו צריכים לבדוק בדרך, זה רק שזה דבר השם. זהו. תבדוק איזה דבר השם, לך. אתה לא תחפש לך, אם תגיע, תשיג, לא תגיע, לא תשיג, תהיה צדיק, לא תהיה צדיק. זה בכלל לא צריך לעניין אותך. זה לא חלק מהביזנס. זה לא חלק מהעסקה. יש דבר אחד רק. תברר אם זה רצון השם. ברגע שאדם יודע שהשם אומר לו, לך אחריי, מאברהם למדנו שככה צריך ללכת. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, ריאל, אומר, לא אשאל, לא אחקור, לא אנסה. אחד משיריו. אני הולך. ללכת בלי כתובת, ללכת בלי תכלית, ללכת בלי שום דבר חוץ ממה שכן יש לי. יש לי הבטחה שהקדוש ברוך הוא אומר לי שהוא איתי כל הזמן. זו ההבטחה הכי גדולה שיש. הדבר הכי עוצמתי שיש, הדבר הכי אמיתי שיש. שומע הקדוש ברוך הוא ויהיה ברכה. אני איתך. אני מלווה אותך בדרך. מעבר לזה אני לא יודע, וגם לא כל כך אכפת לי. אני רק יודע שהשם איתי. זה הכל בסדר. האמת היא שאדם שהולך אחרי השם, ועמלו בתורה, קורה לו משהו. הגמרא אומרת, שאם אדם, יש לו פתאום משיכה לעשות דבר אסור, הוא אומר לו, רוץ מהר לבית המדרש. והגמרא אומרת, אם ברזל הוא נמס מהחום של התורה, אם אבן הוא מתנפץ, כן? נימוח, ואם לא, זה מתנפץ לרסיסים. אז אחד מגדולי החסידות אמר, שנורא מעניין, שהוא מגיע לבית המדרש, כל הזמן הוא רואה את יצרה בפנים כבר. כבר, זה לא מועיל. יש יצרה גם בבית מדרש, אז איפה הגמרא? הרי הגמרא אומרת, תיקח אותו לשם, וזה הכל ייגמר. אז הוא הסביר שמה שהגמרא אומרת, שהאדם ימשוך את היצר הרע לבית המדרש, זה לבית מדרשו של אברהם אבינו. ואז, שכל מה שהוא אומר, שאני לא זז, אלא אני עושה רק את רצון השם ולא רצון אחר, אז הוא מברזל, הוא נימוח, הוא מאבן, הוא מתפזר. כי אי אפשר. אם אני רק עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז אין סיכוי שאני עושה משהו אחר. אז הוא עושה, בוא הולך. אחרת גם בבית מדרש יש יצרה. כל אחד שביקר פעם בבית מדרש, הוא אולי יודע. אני לא ארחיב. לכן, היה אומר האדמו"ר, בסופו של דבר, יש הבדל גדול בין שתי הפרשיות שאנחנו נמצאים עכשיו ביניהם. אסור שיהודי יהיה בבחינה של נוח. נוח, אך יופי, זהו נוח, אני מסתדר, טוב לי כמו שאני, לא נורא, זהו, בסדר, אני, נוח לי. זהו, בא בנוח, הכל נוח. יהודי צריך כל הזמן להיות בבחינה הזו של לך לך. לך אחר רצון השם. תבדוק כל הזמן אם אתה מגביל לרצון השם. האם אתה עושה את רצון השם או משהו אחר, שלא כל כך רצון השם. וזה חשוב לנו מאוד להפנים את זה. זה נקרא התהלך לפניי. תלך כל הזמן לפניי. שיביתי השם לנגדי תמיד. מיד. שיביתי השם לנגדי תמיד? מה פירוש שיביתי השם לנגדי תמיד? תמיד משמעותו, תמיד. פשוט. לא צריך להיות חסיד ולא צריך להיות פרשן. תמיד זה תמיד. זה כמו שאתה אומר למישהו, תשמע, אני מצפה שאתה תמיד תתנהג עליי באותה צורה, כמו שאתה מתנהג עכשיו. אתה אומר לילדים שלך, אני מצפה שתמשיכו את הדרך. כל הזמן, זה לא איזה מין זמן מסוים. אלא תמיד. למה נקרא קורבן התמיד? כי הוא היה קבוע ולא משתנה. כל שאר הקורבנות השתנו. שני קורבנות לא משתנים לעולם. תמיד ששחר, תמיד שבן ארבעים. בדיוק בזמן, בדיוק... זהו. לא זז, לא משתנה כלום בעבודה שלהם. כי זו, התמדה הזו, היא אומרת קביעות. היא אומרת דבר ברור, קבוע ולא משתנה. וזה מה שאומר לנו, אל תהיה נוח. תהיה לך לך. התהלך לפניי. ואיך אנחנו יודעים מה רצון השם? ברוך השם. המאירי בפירוש שלו של בית הבחירה שהוא כתב על הש"ס, הוא כותב הקדמה יפה, אני ממליץ ככה לקרוא אותה, היא הקדמה מעניינת, על מה שאני מגדיר אמונת חכמים. שם הוא אומר שצריך להודות לקדוש ברוך הוא על החסד הגדול שעשה לעם ישראל. בכל הגלויות, בכל הרדיפות, וכל ההריגות שעשו בעם ישראל, השם יקום דמם, היה על מנת לשבור את הקשר בין העם לבין הרבנים שלו, לבין חכמי התורה. להרוס את הקשר הזה. כי ידעו שברגע שזה לא יהיה, זהו, עם ישראל לא שורד יותר. לכן, היום, יש לנו ברוך השם, אין ספור שספרים שפעם לא היו, והם כתובים ומודפסים, ואפשר ללמוד אותם, ואפשר לשאול את הרבנים, ולשאול, מה אני צריך לעשות? אדם שיש לו שאלה, שלא יפסוק לעצמו, לך תברר, לך תשאל. אז אם האדם הזה הוא רב ופוסק גם בעצמו, אני משוכנע שהוא מתייעץ גם עם גדולים ממנו. ואם לא, אז בוודאי שהוא צריך לשאול. אז אם אתה לא יודע, תשאל. וזה בדיוק מה שפה אנחנו אמרנו. תברר כל הזמן שאתה נמצא בדרך השם. אתה רוצה לעשות פעולה מסוימת, לא מדברים על הפעולה של כל יום, אז זה בכלל, אדם שגם הוא סוחר, או כל אדם שיש לו עסקים אחרים בחיים, צריך שיהיה על פי דין תורה, על פי הלכה, יש ספר שנקרא שולחן ערוך, או הרי מה, היום יש קיצור שולחן ערוך, שיהיה קל לקחת את זה לעבודה בקיץ, יש פורמטים קטנים כאלה, אז אם יש לך ספק, תוציא, תסתכל. כלומר, היום ברוך השם יש שפע כזה גדול של מקורות לדעת מה צריך לנהוג על פי ההלכה. ולכן תשים לב, אליהו, הלכה, איזה מילה מתחבאת לנו בפנים? הליכה. עם זה הולכים. זו הדרך ללכת. הלכה. והלכה, אומרים רבותינו המקובלים, מה זה הלכה? על ידי ההלכה אנחנו זוכים להידבק בשכינה. כי ההלכה, קח את האות חף ותעביר אותה אחורה, זו הקלה. והקלה בפנימיות זו השכינה הקדושה. לכן אנחנו רואים מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, אנחנו רואים בבוקר בשחרית, הריעו ה' להשם למד, כל חף הארץ ה' הלכה. הקלה, שכינה. רואים מזמור, הריעו להשם כל הארץ. כי ככה אפשר ללכת, ככה אפשר להתקדם. יהי רצון באמת שנזכה לברכות של אברהם אבינו. שהקדוש ברוך הוא יחתום את תקופת הגלות בחסד, בהארה, בכוחו של אברהם, בך חותמים, ולא בהם חותמים, שלא נתקנה ולא צריך, אלא נקנה לאל חי, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יברך כל אחד ואחד מאיתנו, וכל מי ששומע וכל מי שלומד, במה שהבטיח לאברהם, ויהיה ברכה, והגדלה שמך, וכל מה ש... נכתב בספר התורה הזה שלנו, ספר שהוא מתחיל באות ב' ומסתיים באות יוד, באות למד, סליחה, שזה הלב, לב ליבו של העם היהודי, הלב הפועם, החי, שלעולם עמד בכל הניסיונות, ובזכותו אנחנו היום יושבים כאן גם ולומדים. זה הלב, לב ליבו, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לשאוב מהתורה שהוא קורא את כל הכוחות, כי אין פרשה, כך נאמר בחסידות, שאדם לא יכול למצוא משהו פרטי אליו. דיברנו על זה, אני חושב, בספר דברים שדיברנו על אחת מהפרשיות. גם בבראשית הזכרנו שכל דבר, כל שבת ושבת שאדם קורא בתורה, שומע מה שנאמר, יכול למצוא רמז פרטי, מכתב, דבר השם אליו, באופן פרטי. כי אדם יודע מרת נפשו, כל אחד יודע מה עובר עליו, כל אחד יודע מה הוא צריך. ואין פרשה שאין משהו פרטי. אין. בפועל. הנהגה בפועל. כי כל התורה, כל עוד ועוד שבתורה זה כנגד עם ישראל. 60 ריבו אותיו בתורה. 60 ריבו ישראל. כולנו יש לנו חלק בתורה. אז היא רצה באמת שהקדוש ברוך הוא יפקח לו את העיניים. זה יפקח לנו את העיניים בתנאי באמת שנהיה בבחינה של לך לך, לא על מנת שיהיה צדיק, ולא על מנת שיהיה זה, ולא על מנת שיהיה אחרת, אלא רק על מן לעשות רצונך בלבב שלם. יש כוח שיש שבת שלום. יש כוח.